בוקר טוב, אנחנו פרשת בהר וחוקותיי. אנחנו נתמקד יותר בפרשת בהר, גם אנחנו ניגע קצת בפרשת בחוקותיי. פרשת בהר, יש לנו מצוות שמיטה, מצוות יובל. נתרכז בהתחלה לפחות במצוות היובל. אנחנו יודעים שביובל השדות חוזרים לבעליהם. וצריך להתמודד, לא רק השדות חוזרים, אלא יש לנו בעצם שלוש מדרגות. יש לנו בתי ערי חומה, יש לנו בתי החצרים, שזה בעצם בתים שהם לא בתוך ערי חומה, ויש לנו את השדות, ואין דין זה דומה לדין זה. נתחיל עם שני המקומות שיש ביניהם הבדלים תאומיים, שזה בתי ערי חומה והשדות. וקידשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם ושבתם איש של אחוזתו, ואיש של משפחתו תשוב, הוא אומר לנו רשי, ושבתם איש של אחוזתו, שהשדות חוזרות לבעליהן. הכלל בשדות, כשאדם מוכר שדה, שנתיים ראשונות הוא לא יכול לגאול את השדה, לאחר שנתיים הוא יכול לגאול מתי שהוא רוצה. ברגע שהגיע שנת החמישים, בין אם הוא גאל, בשורה התחתונה, יש לו יכולת לגאול, אין לו יכולת לגאול, בשנת החמישים השדה חוזרת לבעלים. גם המחירה של השדה היא בהתאם כמובן לתקופה שהשדה תהיה אצל הקונה. בן אדם לא קונה שדה על דעת זה שעכשיו היא תהיה אצלו 100 שנה, אלא הוא קונה את השדה על דעת זה שהיא תהיה אצלו למשך תקופה של עד שנת היובל. זה שדה. מה קורה עם בתי ערי חומה? ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה, והייתה גאולתו עד תום שנת ממכרו, ימים תהיה גאולתו. אדם מוכר בית בתוך עיר חומה, יש לו שנה, ברגע שהוא מכר את הבית, במשך שנה הוא יכול להתחרט ולהחזיר לקנות בחזרה את הבית שלו, והקונה לא יכול לומר לו מאומה. כמובן הוא מזכה את הקונה על מה שהוא שילם, על מה שהוא לא גר בבית. אבל שנה, במשך שנה, הוא יכול לגאול את הבית. מה קורה אם עברה שנה והוא לא גאל את הבית? ואם לא יגאל, עד מלות לו שנה תמימה, וקם הבית אשר בעיר, אשר לא חומה לצמיתות, לקונה אותו, לדורותיו, לא יוצא ביובל. דין מיוחד בבתי ערי חומה, יש לך שנה לגאול משעת המכירה, עברה שנה ולא גאלת, נגמר. אין יותר שום אפשרות לגאול את הבית הזה. אז פה ערוך השולחן מסכן לנו במקור שלושת ההבדלים. ההבדל הראשון שיש לנו בין השדה לבין הבית, זה התקופה הראשונית בה הוא יכול לגאול את הבית או השדה, שבבתי ערי חומה יש לו שנה ראשונה משעת הקנייה שהוא יכול לגאול את הבית, בשדה הוא יכול להתחיל את התהליך רק אחרי שהשדה הייתה שנתיים אצל הקונה. במשך שנתיים הוא רק יכול להסתכל על השדה שלו מרחוק ולעשות לשלום. הוא לא יכול להחזיר את השדה אליו. ההבדל השני שיש לנו זה ששדה ניתן אחרי שנתיים לגאול אותה לכל התקופה, עד היובל, ובתי ערי חומה אי אפשר לגאול אחרי שנה, אם לא גאלת אחרי שנה אי אפשר לגאול, זה מוחלט אצל הקונה. וההבדל השלישי זה מה קורה בשנת היובל, שבשנת היובל, גם אם לא גאלת את השדה במשך כל התקופה הזאת עד היובל, ביובל השדה חוזרת אליך. בבתי ערי חומה, יובל לא מחזיר את הבית לבעלים שלו, לבעלים הראשונים שלו. מה קורה עם בתי החצרים? בתי החצרים זה בתים שהם לא נמצאים בתוך ערי חומה. לצורך העניין, רוב הבתים היום בארץ ישראל הם בתי החצרים. זה לא בתי ערי חומה. המקום היחיד שהוא בית עיר חומה היום, זה בתוך ירושלים. אז יכול להיות שכשיהיה לנו שכם, כשנגיע לה בעזרת השם בקרוב, יש עוד מקומות, חברון, מסופק, אבל רוב המקומות זה בתי החצרים. מה קורה בבתי החצרים? בתי החצרים לקחה את הקולות של השדה ולקחה את הקולות של בתי הרחומה. תראו, בתי החצרים אשר אין להם חומה סביב, על שדה הארץ יחשב, גאולה תהיה לו, וביובל יצא, וביובל יוצא. בתי הרי החצרים הם כמו שדות שנגלים עד היובל. עד היובל אתה יכול לגאול אותם, ואם לא גאלת אותם עד היובל, אוטומטית זה חוזר לבעלים שלהם ביובל. מצד שני, יפה כוח בתי החצרים ככוח בתי הרחומה, שאתה יכול לגאול אותם כבר בשנה הראשונה. כבר בשנה הראשונה אתה יכול לגאול אותם. מה מיוחד? מה זה? מה זה כל הדבר הזה? מה מיוחד בשדות? מה מיוחד בבתי הרחומה? מה מיוחד בבתי החצרים? אז בואו ננסה לתת את הטעם. בדרך כלל, הרבה מסתכלים על עניין היובל, שהתורה מאוד מאוד מצדדת בשוויוניות. התורה מאוד מצדדת בחיי קיבוץ, ששוויוניות, שכולם, הכל יהיה שווה לכולם. זה מאוד נחמד כלפי חוץ, זה לא מסתדר עם המקורות. ובואו נסביר למה. הרמב"ן בא ואומר, תראו את הדברים הבאים במקום מספר 6. בעבור שממכר ביתו של אדם קשה בינה מאוד, ויבוש ממנו בעת שימכרנו, רצתה התורה שיגלנו בתוך שנה. אדם קשה לו למכור את הבית הראשוני שלו, ובגלל שהדבר הזה קשה וזה לא נעים לאדם, אם אדם נצרח למכור את הבית הראשוני שלו, כנראה שזה לא קרה סתם, מפני דוחקו, לא הייתה לו ברירה וכולי. כיוון שכך, התורה באה לקראתו, ומה היא אומרת? אתה נאלצת למכור את הבית? אתה במשך שנה יכול להתאושש ולהתחרט ולהחזיר את המחירה. אתם יודעים, בצוות רבי יהודה החסיד מובא שאדם לא ימכור את הבית הראשון שלו, שתמיד הבית הראשון יישאר אצלו. כך מובא ברבי יהודה החסיד. אני לא אומר שאפשר שנהגו לקיים את כל הדברים שכתובים בצוות רבי יהודה החסיד, אבל זה אחד הדברים שכתובים, זה לא סתם, שזה משהו בראשוניות שהוא מאוד 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 מחבר אותנו למקום, וקשה להיפרד, קשה להיפרד מהדבר הזה. באה התורה, מבינה את הקושי, ואומרת, נאלצת למכור, נותנים לך שנה להתחרט ולהשיב את ה... לא להתחרט, אלא להתאושש, שזה לא יודע, ולהשיב את הבית אליך. ממשיך הרמב"ן וכותב, ובעבור כי האדם לשדה נאבד, וממנו יצא לחם למחייתו, רצה שיצא השדה ביובל. אבל הבית, לאחר הייאוש, ששינה דירתו, ועמד שנה בבית אחר, לא יזיק לו, כי לא תימת מחייתו אם יחלט. אומר הרמב"ן, שדה זה משהו אחר. שדה זה מקור הפרנסה של האדם. לכאורה יש בו גם עידוד למה? עידוד לגור בחמולות, במשפחה, שהמשפחה תגור אחד ליד השני. למה? כשאתה חוזר לשדה, איפה נמצא השדה? אצל ההורים שלך, בחמולה, איפה שזה. כולם בסוף חוזרים למקורות, חוזרים לשורשים. אבל בסוף יש איזו נקודה בשדה, שזה הפרנסה של האדם. פה באה התורה ואומרת, הפרנסה היא כל כך נצרכת לאדם. גם אם הוא לא גאל אותה, אנחנו ביובל מחזירים לו את השדה. כי זה מחייתו. זה לא רק קושי נפשי לעזוב את הבית. זה עכשיו עניין כלכלי, שבן אדם יוכל להסתדר במציאות. כי לא תימד מחייתו עם מחלט. ובתי החצרים, אז מה תגיד על בתי החצרים? בתים בערים שאינם מוקפות חומה. מה הם לקחו את הקולות של כולם? אומר הרמב"ן, ובתי החצרים עשויים לשמירת השדות, ולהיותה מושב לעובדי האדמה, ועל כן דינם כשדה הארץ. היום כשאתה מגיע למושב, יש את הבית, מאחורי הבית מה יש לך עוד? את כל השדה שלך. נכון, אתה מקבל דונמים שם. אבל הבית הוא תמיד היה ליד השדה. אומר הרמב"ן, הבית הוא נועד, הוא בעצם שומר על השדה. זה עמדת שמירה משפחתית על השדה שלו. יוצא שבבית, בבתי הרי החצרים, יש את שתי הבחינות. בחינה אחת, זה עניין כלכלי, כי הוא נידון כשדה, כך אומרת התורה, על בתי הרי החצרים, שהם נידונים כשדה, ובתי החצרים אשר אין להם חומה סביב, על שדה הארץ יחשב. זה נחשב כמו שדה. ויש לו גם את הקושי הנפשי להיפרד מהבית, מהבית שלך שבו אתה מתגורר. כיוון שיש לו את שתי הבחינות, גם של בתי הרחומה וגם של השדות, לכן גם ניתן לגאול אותו בשנה הראשונה, וגם הוא חוזר אליך ביובל, ואתה יכול לגאול אותו בכל התקופה הזאת עד היובל. זה טעם הרמב"ן. ארוך השולחן מוסיף לנו עוד קומה נוספת. בא ארוך השולחן, במקום מספר 7, קודם כל מתנצל על זה, שהוא הולך לכתוב לנו טעמי מצוות. ויראה אליאב שאין לנו לחקור טעמי התורה, מכל מקום אם ביכולתנו ניתן טעמים, גם על דרך הפשט, נכון הוא. נכון, והיינו, שמפני שבית אחוזתו של אדם חביבה עליו, ואינה מוכרה רק מפני הדוחק, לכך עשה התורה למוכר, שיהיה ביכולתו לפדותה, מיד הלוקח מתי שירצה וביובל יצא. שלא רצתה התורה שיהיה לאיש ישראל קניין עולם בעולם הזה. ולעניין שדה אחוזה, חסה התורה על מכירת בית יותר מעל מכירת שדה, שיכול לגואלה גם מיד. למה? מפני שדירתו של אדם מוכרחת לו יותר משדה. בסוף, בבית האדם ישן, האדם אוכל, כל ההתנהלות של האדם, רוב ההתנהלות של האדם היא בבית. אז נכון שיהיה שדה זה מקור הפרנסה, אבל בסוף כששדה נשדפת, כששדה עכשיו קרה בה איזה שיטפון, אדם יש לו את ביתו, אבל כשהוא איבד את הבית, מה הוא יעשה עכשיו? ילך למלונית? סבנו מהמלונית הזאת, אישה נפתח סקש בשדה, ירים אוהל 6, מה הוא יעשה שם? כשאתה מנתק בן אדם מהבית, זה הקושי הכי גדול. אומר אורך השולחן, לכן בבתי החצרים, ניתן לגאול אותם מיד. נו, אז עכשיו תקשו. לפי טעמו של אורך השולחן, בתי הרי חומה, מה היה צריך להיות הדין? לא גרה מבתי החצרים, שיהיה אפשר לגאול אותם, במשך כל התקופה עד היובל, וגם ביובל לפחות, שישוב לבעלים שלו. אז למה בתי הרי חומה לא? אומר אורך השולחן טעם נפלא. בתי הרי חומה תמיד יש בהם, המעמד שלהם הוא מעמד של קדושה יותר מאשר בתי הרי החצרים. יש לנו כמה הלכות מיוחדות לבתי הרי חומה, לא רק ירושלים, שבתוך החומות, אלא כל עיר מוקפת חומה, יש בה מעלה של קדושה. מצורעים לא יכולים להיות שם. יש כל מיני דברים שיש בבתי הרי חומה. בא הרמב"ן ואומר את הדבר הבא. ארוך השולחן, סליחה. יש לנו כלל בחיים. מעלים בקודש ולא מורידים. התורה מנסה באופן פסיכולוגי לעבוד על הבן אדם ולהגיד, ולומר לו, לא שווה לך למכור את הבית. למה לא שווה לך למכור את הבית? כי אם תמכור את הבית, אתה לא תוכל לחזור אליו. הוא לעולם לא יחזור אליך. עכשיו אדם יחשוב פעמיים. התורה מנסה לעשות תרגיל פסיכולוגי לאדם. כך מסביר אורך השולחן. לגרום לו לתנאים לא נוחים במכירת הבית, כדי שהתנאים הלא נוחים האלו יגרמו לו לא למכור את הבית. ולכן היא יצרה מציאות כזאת, אם הייתה לך שנה לגאול, מעבר לזה אתה לא גואל, אתה בן אדם יחשוב פעמיים, אם ניכנס לאטרקציה הזאת, להרפתקה הזאת. להבדיל. להבדיל. זאת אומרת, והאורך השוחה מוסיף ואומר, עוד סיבה שאני לא הוציא בן אדם מהבית אחרי שהוא קנה אותו, דווקא בבתי הרי חומה, בן אדם החליט להתעלות בקודש, החליט להיכנס לתוך הרי חומה. כשבן אדם עולה בקודש, אני לא מוריד אותו. אני לא אומר לו, אתה מחזיר את זה לבעלים הראשונים. הבעלים הראשונים רצה לוותר על הקודש, אתה בחרת להיכנס אל הקודש, זכותך להישאר שם. איך שלא נסתכל, בין על טעם הרמב"ן, ובין על טעם ארוך השולחן, בסוף, כל הפרשה הזאת, של מה חוזר ומה לא חוזר ביובל, בשביל מי? ליצור איזה שוויון חברתי, או מתוך דאגה לאדם עצמו. הדאגה היא לאדם עצמו, ולא שוויון חברתי. זה לא העניין במצווה הזו. אומר ספר החינוך, לוקח אותנו צעד נוסף קדימה. אומר החינוך את הדבר הבא, משורשי המצווה על צד הפשט, שרצה השם להודיע לעמו, כי הכל שלו, ולבסוף ישוב כל דבר לאשר חפץ ולתנה בתחילה, כי לא הארץ, כמו שכתוב, כי לי הארץ. ואם מצווה זו של ספירה שנה שנה, ירחיקו עצמם, שלא יגזלו קרקע חברם, ולא יחמדו בליבם, בדעתם, כי הכל שב לאשר חפץ האל שתהיה לו. וזו נקודה שעליה אני רוצה להתמקד. היובל מחזיר אותנו לשורשים שלנו. הוא מחזיר אותנו לראשוניות שלנו. והנקודה הראשונית הזאת, לפני שבן אדם מתחיל את כל החיים, והכל, ויש המון רעשי רקע, שהוא מתחיל לנהל את החיים בהתאם לרעשי הרקע האלה שהוא שומע, ובהתאם לאילוצים, ופתאום ככה, ופתאום ככה, והוא נאלץ לעשות ככה וככה. בוא תעזוב את זה רגע, תחזור רגע לנקודת הראשוניות. נקודת הראשוניות זה איפה שהקדוש ברוך הוא שם אותך. שם הוא תמן אותך. הוא שם אותך במשפחה הזאת, כי זה הדבר הכי טוב לך. שם גדלת, זה הבית גידול שהיה הכי מתאים לגדילה שלך. אתה לא סתם גדלת במקום מסוים. יכול להיות שאחרי זה דברים זזו. דברים התקדמו, דברים הלכו, הבאת, הלכת. אבל תדע לך, כשאתה רוצה לזהות את התכונות אופי שלך, את המהות שלך, תמיד אתה צריך לחזור לנקודת ההתחלה. נקודת ההתחלה תומנת בה את הפוטנציאל להתפתחות. אתה רוצה לחזור לדעת מאיזה כיוון להתפתח, מה נכון לך להתפתח, בוא תחזור לנקודה הראשונית, לפוטנציאל. כתוב שכשאדם, אדם כשהוא נמצא במאה אמו, הוא יודע את כל התורה כולה, בא מלאך ומלמד אותו, אחרי זה נותן לו איזה פליק, וגומר את הסיפור, זה בדיחה טובה, אבל אז לא ברור למה גם לגויים יש. נכון? יש קושייה עם הגויים, למה יש שקע לגויים? אם המלאך סתרו ועשה לו ככה, ונהיה לו שקע, אז השאלה היא על נשים, למה לנשים יש? הרי הם לא חייבות איזה, בסדר, גם אישה... אולי גם יודעת, לא יודע. אבל לגויים, למה לגויים יש את זה? טוב, אולי, קיצור, זה נראה לי, לא ראיתי את זה כתוב. לא ראיתי את זה כתוב באף מקום. זה בדיחה יפה שסיפרו לנו. כתוב סתרו. כתוב שהוא נותן לו סתירה, זה מה שכתוב. אז יש איזה נקודה, בנקודת ההתחלה, אחרי זה בן אדם בא ונאלץ לצאת לעבודה, ו... תורה נשכחת קצת, אבל בוא תחזור נקודת ההתחלה, תבין כמה פוטנציאל היה לך שם. לפעמים אדם חי בהתנגדות לנקודת הראשוניות שלו, הוא מפתח סלידה, לא טוב לו זה ולא טוב לו זה ולא טוב לו זה, מה אתה מפתח סלידה? להפך, תתבונן על נקודת הראשוניות ותבין שזה הדבר הכי הכי טוב לך, זה הכיוונים בהם אתה צריך להתפתח ולצמוח. אומר הרמב״ם, מתי יחזור היובל? תגידו, תענו לי רגע, מתי יחזור היובל? שמיטין ויובלות, מתי יחזרו? מדאורייתא. מתי זה יהיה מהתורה? מקובל לומר, רוב יושבי עליה. כך מקובל לומר. זה נחמד, זה לא הסוף. לא מספיק רוב יושבי עליה. מה צריך גם? חלוקה לשבטים. צריך שהארץ תהיה מחולקת לשבטים. אומר הרמב״ם, בהלכות יובל, משגלה שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט מנשה, בטלו היובלות, שנאמר וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, בזמן שכל יושבי עליה, והוא שלא יהיו מעורבבין שבט בשבט, אלא כולן יושבים כתקנן, בזמן שהיובל נוהג בארץ, נוהג בחול, שנאמר יובלי, בכל מקום, בין בפני הבית, בין שלא בפני הבית. המהר"ל מסביר פה, למה הנקודה של היובל, כל כך חשוב שכל אחד, כל שבט, יהיה בנחלתו. מסביר המהר"ל בגבורות, תדע לך שהחלוקה לשבטים לא הייתה מקרית, הרי הייתה על פי גורל. נכון, הייתה על פי גורל. הגורל, אורים ותומים, היה שני הדברים שהגמרא אומרת. למה הקדוש ברוך הוא סידר כל שבט במקומו? כי המקום הזה הוא מיוחד לשבט הזה. יש משהו במקום שמאוד מאוד מותם לתכונות של השבט. למשל, למה זכה בנימין ששכינה תהיה בנחלתו? קודש הקודשים נמצאת אצל שבט בנימין, רצועה יוצאת בשבטו של בנימין, וכל הזמן שבט יהודה רוצה לבלוע אותה. היא מעצבנת אותו הרצועה הזו. בנימין הוא אחרון השבטים. האחרון כולל את הכל. ברגע שיש לך, אתה כולל הכל, אתה עכשיו יכול להיות שכינה בתוכך. לכן זכה, ושכינה נמצאת בנחלתו. נכון. הוא בין כתפיו שכן. יש משהו מיוחד בכל שבט במקום שבו הוא נמצא, ששם יכולה להיות. אם אנחנו רואים שהיובל, כל עניינו זה להחזיר את האדם לשורשיו, עכשיו אנחנו יודעים למה צריך חלוקה לשבטים. כי חלק מהחזרה וחלק מהצמיחה של האדם, שההתפתחות שלו תהיה בריאה ונכונה, זה כאשר הוא נמצא במקום המיוחד לו. אדם שלא נמצא במקום המיוחד לו, לא יכול להתפתח כמו שצריך. לא יכול, הוא מסונבר, הוא מבולבל. תראו מה קורה ליהודים בחוץ לארץ. כמה התבוללות יש היום. הם לא במקומם. הם לא במקומם, התבוללות זה גם מבולבלים. מבולבלים, לא יודעים מה המהות, מה עניינם. הדבר הזה משבש. פה בארץ, ברוך השם, לא אומר שאין התבוללות, אבל ברוך השם, זה אין מה להשוות למה שקורה במקומות אחרים. הלאה. יש לנו עוד דין בשנת היובל. עבד עברי. עבד עברי חוזר לבעלים שלו בשנת היובל. נכון? ואם לא יגאל באלה, ויצא מקור 13, ויצא בשנת היובל, הוא ובניו עמו. כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, כי אני השם אלוקיכם. אומר רשי, עבדי הם שטרי קודם. מה זאת אומרת שטריך קודם? מה זה שטרי קודם? מסביר המזרחי, פירוש, כיוון דשטר קנייתי, שקניתים לי לעבדים קודם לשטר של אותו שנמכר לו, הרי שטר של רבו בטל לגבי שטרי, ואין קנייתו קנייה, ולפיכך יוצא מתחתיו ושב אל משפחתו. שואל הרב שטיינמן שאלה מאוד יפה. הוא אומר, מה ההבדל במעמד של האדם, ביחס שלו בעבודת השם, אם הוא עבד או לא עבד? בסוף עבד עברי חייב לקיים את המצוות? חייב. חייב במצוות כמו כל אדם. מה שאנחנו רואים שעבד חייב במצוות כאישה, זה עבד כנעני. עבד כנעני מתחייב במצוות כאישה. אבל עבד עברי חייב בכל המצוות כולן. שאל הרב שטיינמן, אז מה ההבדל? למה עדיין הוא לא נחשב? למה הוא נחשב עבדי ולא עבדים לעבדים? הרי אם בסוף הוא צריך לעבוד אותך, השם יתברך, מה זה משנה תחת מי הוא נמצא? סוף סוף הוא מקיים מצוות. אז הוא נחשב עבד שלך. אומר הרב שטיינמן, זה לא עניין הפרקטי, אם אתה עושה מצוות או לא עושה מצוות. זה עניין של התחושה. מה התחושה של האדם? התחושה של האדם, האם, מי האדון שלו? האם האדון שלו זה מישהו קם בו כל בוקר ורואה אותו? או האדון שלו זה אבא שבשמיים? זה עמדה נפשית של האדם. אדם כדי להתפתח בצורה נכונה, חייב לייצר לעצמו עמדה נפשית בריאה ונכונה, מבלי שיהיה רעשי רקע לעמדה הנפשית הזו. מצב של עבדות תחת אדם אחר, אוטומטית מכניס את האדם לעמדה נפשית לא נכונה כלפי הבורא. כשאתה לא נמצא בעמדה נפשית נכונה כלפי הבורא, אתה גדל עקום. אתה לא גדל ישר. ועל הנקודה הזאת עכשיו אני רוצה טיפה להרחיב. למה נקרא יובל יובל? כתוב לו, קראתם דרור בארץ. מה זה דרור? מה זה דור, דרור? חופש, ציפור דרור. נכון, ציפור דרור. אין לו שום איזה. הרמב"ן כותב, דרור, מלשון דור הולך ודור בא. וכן יובל, שישוב אל היובל אשר שם שורשיו. מה זה דור הולך ודור בא? איך ממשיך הפסוק? עומדת. דור הולך ודור בא, וארץ עולם עומדת. זאת אומרת, יש לנו הרבה, אפשר להיות הרבה הרבה התרחשויות. בסוף, דור הולך ודור בא. הדברים מתקדמים, אבל בסוף הארץ עולם עומדת. יש איזה משהו קבוע. יש את הקביעות הזו. את הדברים שלא משתנים. עברת הרבה דברים בחיים. באת, הלכת, עשית, קנית, מכרת. בסוף יש את הדברים הקבועים שלא זזים. שאליהם אתה צריך כל הזמן לחזור. אומר הרמב"ן, יובל שישוב אל היובל אשר שם שורשיו. אדם צריך לחזור, להיות מובל אל השורשים שלו. זה ייתן לו המון 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 שמחה בעבודת השם, כשאתה חוזר לנקודת הראשוניות שלך. כשאנחנו באים, רוצים לבן אדם להגיד, זה לא קשור מה שאמרת. מה אומרים לו? במקום מה הקשר, מה אומרים לו? מה העניין שמיטה אצל הר סיני? נכון, מה אתה מבלבל את המוח? מה העניין שמיטה אצל הר סיני? רק לתורה יש תשובה על השאלה הזו. מה העניין שמיטה אצל הר סיני? מה השמיטה נאמרה, פרטותיה וקלטותיה? אף כל מצווה נאמרו פרוטיה וקלטותיה בסיני. זאת אומרת, מצוות שמיטה היא בסיס לכל המצוות כולם. היא הבסיס. למה דווקא מצוות השמיטה? מעמד הר סיני, נתינת תורה. אנחנו עוד רגע חוגגים את חג השבועות. עכשיו אנחנו בספירה לקראת חג השבועות. מסירת התורה לעם ישראל, היא באה לגלות לו את השורשים שלו. היא באה לגלות לאדם את המהות שלשמה הוא נברא. זה מה שאמרתי, שבתוך רחם, בתוך הרחם, כשאדם הוא בר בתוך הרחם, הוא יודע את כל התורה כולה. התורה היא קדמה לעולם. הסתכל באורייתא, הוא ברא עולם. כשאתה רוצה לחזור לשורשים, אתה צריך את התורה. בראתי לו יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. תחזור לשורשים, היצר הרע לא יהיה לך לרועץ. להפך, הוא רק יתקדם איתך בצורה טובה ובריאה. יש משהו שמאוד מאוד מחבר בין היובל והשמיטה לבין מסירת התורה. ולכן נבחרה המצווה הזו להיות סמל לכל המצוות כולם. כי המטרה של מסירת התורה והשמיטה והיובל זה בדיוק אותה מטרה. להחזיר את האדם לנקודה הראשונית שלו. ופה אנחנו יודעים גם שהגלות, מספר שנות הגלות, 70 שנות גלות, היה על מה? על מספר השמיטין שביטלו ישראל. למה? גלות זה מקום שאתה הולך לאיבוד. כשאתה לא שומר שמיטה, אתה הולך לאיבוד גם בארץ. אתה בסוף לא שומר תורה ומצוות. כשאתה מתרחק מהשורשים שלך, בסוף הביטוי של הדבר הזה זה יהיה על ידי מה? על ידי זה שאתה לא מקיים תורה מצוות. על מה עבדה הארץ? על עוזבה מתורתי. הארץ זה מקום השורש שלנו. היא מקיאה את עוברי העבירות. למה? כי הארץ היא מגדלת את הצמחים שצריכים לצמוח בה. וכשעם ישראל לא מקיים את התורה ומצוות, הארץ מקיאה אותו. לא כעונש. זה כמו בן אדם אוכל חמה מקולקלת. הוא מקיא. זה עונש? לא, זה תגובה טבעית. זה מנקה, זה תגובה טבעית, נכון. הארץ לא מקיאה כעונש. הארץ מגיעה כתגובה טבעית לאנשים שמתכחשים לשורש שלהם. שם הארץ מגיעה. עכשיו, נכון, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. בתוך כל הדבר הזה, אולי פה לנקודה הזאת רציתי להגיע, לדבר על מה יוצא מזה בפרקטיקה. כל אדם נולד עם תכונות ונטיות מסוימות. הרבה פעמים בחיים אנחנו מתבוננים לצדדים, אנחנו רואים אדם בעל חסד עצום. ואנחנו מסתכלים ואומרים לעצמנו, למה אנחנו לא כאלה? ואנחנו מתבאסים על זה. למה אצלו הוא כל כולו חסד? ואנחנו, עד שאנחנו עושים משהו, הנשמה יוצאת. יש אדם עם נטייה לחסד. תסתכל רגע, תעזוב רגע, אל תסתכל רגע עליו. אני לא אומר לא להסתכל על אנשים ולא ללמוד מהם דברים טובים. אני אומר לא להסתכל, זה לא נכון להסתכל, ולהתחיל להתבאס למה אני לא. אתה רוצה ללמוד ממנו לעשות חסד במינון שמתאים לך, תלמד, אין בעיה. אבל תבין שלך יש תכונות אחרות. תבין שלך יש נטיות אחרות. הקדוש ברוך הוא שם את שניכם בעולם לא כי אתם על אותה משבצת, כי אתם לא על אותה משבצת. וכשאדם בא ומתחיל להסתכל לסביב, ומתחיל לרצות להיות ככה ולרצות להיות ככה ולרצות להיות ככה, זה בדיוק מה שאומרים חז"ל, שלושה דברים מוצאים את האדם מן העולם. אחד מהדברים זה הקינה. למה? כי הקינה גורמת לך לברוח מהעצמיות שלך, לברוח מהשורש שלך, לברוח מהראשוניות שלך. אתה מתעלם מהתכונות שהקדוש ברוך הוא טמן בך. חז"ל אומרים שהנולד במזל מאדים יהיה או שופך דמים, או מקיס דם, רופא, מנתח, או מוהל, גם שוחט, נכון? אומר המהרש"א, מה עם שלושת הדוגמאות האלה? הוא אומר, יש לך פה עבירה, רשות, מצווה. עבירה, שופך דמים. רשות, מקיס דם. רופא, להיות שוחט, רשות. מילה, מוהל, מצווה. אתה עכשיו יכול לבחור, גם ברופא יש מצווה, נכון? בוא ניקח שוחט. בוא ניקח שוחט. כל פעולה היא בסוף יכולה להגיע להיות מצווה, אבל מילה זה ממש המצווה. אתה יכול לבחור, לקחת, יש לך אפשרות אחת, מה זה הנטייה הזאת לשפיכות דמים? אתה בא ואתה הולך, אומרים לך, לא, 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 אל תברח משם. אל תברח, פשוט תנתב את הכוח הזה בצורה נכונה. והרבה פעמים אנשים נמצאים במצב נפשי, שהם כל הזמן נמצאים במלחמה בתכונות המולדות שלהם. אדם כזה לאן הוא יוכל להגיע, אם הוא כל היום נמצא במצב של לחימה. הוא יהיה ממורמר, הוא יהיה כעוס. כן, אי אפשר לחיות בצורה כזו. אנחנו באים ואומרים חנוך לנער על פי דרכו, כי אז מה יקרה? גם כי יזקין, לא יעשו ממנה. יש הרבה פירושים על חנוך הנער על פי דרכו, הפירוש הידוע הוא פירוש הגרא. מה אומר הגרא? מקור 23, והעניין כי האדם אי אפשר לו לשבור דרכו, כלומר מזלו שנולד בו. אי אפשר. אתה לא יכול לשבור את הדבר הזה. תזהה את התכונה של הילד, ותראה איך לחנך אותו. באיזה כיוון, איך להצמיח אותו, מתוך הדבר הזה. אבל לכאורה זה תמוע. כי מה כתוב ביוב? ואיר פרה, אדם יוולד. אדם הוביל דחיה בהתחלה. הוביל דחיה. אתה צריך לייצר לו חיים אחרים, מושכות, שים לו מושכות, תתחיל לזה. מסביר הרב בעין היה דבר נפלא. כותב הרב ככה, האדם כמו שהוא נולד בטבעו הפרוע, עיר פרא האדם יוולד, צריך הוא להכשר ותיקון בנטיותיו והדרכתו. הרב לא אומר שצריך להילחם בתכונות המולדות שלך, אלא מה הוא צריך? הכוונה. איך לנתב אותם בצורה נכונה. אמנם ההכשר והתיקון צריך להיות לא להדריכו ההפך ממשהו, עליו מוטבע, כי בזה לא יצליח. כשאתה תהיה במצב של מלחמה, זה לא ילך. כי אם לחקור בחוכמה את המטרה השכלית של הנטיות הטבעיות שבו, ולהעמידן במערכת הנהגתן, לא על פי פראותן הטבעית, שזה העיר פרא, אדם יוולד, כי אם על פי המטרה של החוכמה והצדק שלמענם נוצרו. נמצא שמי שמסתכל בגרירותן של הנטיות הטבעיות שבאדם, כשהן הולכות על פי הטבע הגס, ובעבור זה הוא מתקצף עליהן, ולהעבירן עליהן את הדרך ולהניג את נפשו, או את נפשות זולתו, על פי דרך שכל שהיא הפוכה מהנטיות הטבעיות, ודאי לא יצליח. זה לא ילך. אתה רואה את הילד שלך, אתה רואה אותו בתחילת איזה פשיעה, זה... רואים, מה זה הבלגן? מאיפה יצא הצור הזה? ממך, מאיפה יצא? ממך הוא יצא. למה הוא מתנהג כמו פרא אדם? מה זה? מה זה הדבר? אל תיבהל. אתה רואה שהוא שובב? תבין שהשובבות הזו, אפשר, אם תנתב אותה בצורה נכונה, היא תביא אותו להישגים מאוד 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 גבוהים, מאוד גדולים. אם אתה נתקע בסימפטומים של ה... בסימפטומים של השובבות, בשלב הזה, אז הנה חינמי, אז אתה בא להילחם. אבל כשאתה מבין שזה, ההתנהגות עכשיו זה רק סימפטומים, מאחורי ההתנהגות השלילית הזאת עומדת תכונה, שהיא מתנותה בצורה חיובית, כשם שאתה כל כך מתעצבן מההתנהגות השלילית, ככה אתה כל כך תשמח מההתנהגות החיובית. עכשיו, זה לא קל. זה לא קל לדרוש. זה קל לדרוש. לא קל ליישם בשטח. אבל זה האמת. זה האמת, כי אנחנו צריכים תמיד לחזור. אדם צריך לשמוח במשהו, בתכונות שבו. אדם צריך לשמוח, אתמול התחתן אחד בחור מהישיבה. אז בחופה, אמרתי שם שאת הנקודה הזאת שהכל חוזר לראשוניות, ואמרתי שהראשוניות של האדם זה לא העיבור. מה הראשוניות של האדם? 40 יום קודם שנוצר הוולד, יוצאת בת קול ומכריזה בת פלוני לפלוני. הזיווג זה נקודת הראשוניות. וצריך לדעת שבחיי הנישואים, המון המון, חיי הנישואים מאוד לוקחים אותנו, מחנכים אותנו, לחזור לנקודת הראשוניות הזו. המקום שפתאום אתה מרגיש, קושי, תדע לך ששם תמון נוצר. וכל הדברים האלה, הנקודה הראשונית, הבית שאדם גדל בו, ההורים שאדם גדל בו, האישה שאדם נמצא איתה, כל הדברים האלה זה נקודת ראשוניות שעוזרת לאדם לברר את המקום שלו, את המקום שלו, את התכונות שלו, את מה הוא צריך לפתח. וכשאדם נמצא כל הזמן בעמדה של לחימה, בעמדה של תסכול מעצמו, הוא מתרחק עוד יותר ועוד יותר מנקודת הראשוניות. אדם לא צריך להילחם בעצמו, להפך. האדם צריך לסמוך במשהו. האדם צריך ללמוד לאהוב את עצמו. לאהוב את התכונות, יש לך קושי? זה בגלל שהתכונות מנותבות בצורה לא נכונה. תיקח את התכונות האלה, תנתב אותן בצורה נכונה, אתה תראה שיצא לך מזה, רק טוב יצא מהדבר הזה. חזל, אמרתי קודם, הבאתי את המשנה, שהקינה, התאווה והכבוד, מוצאים את האדם מן העולם. שלושת הדברים האלה, המשותף להם, זה דברים שמרחיקים את האדם מנקודת הראשוניות שלו. קורמים לאדם לפתח בחיים ראייה של מה שווה ומה לא שווה, על פי העולם החיצוני ולא על פי העולם הפנימי. כבוד הוא כל הזמן עסוק במה חושבים עליי מבחוץ. קינה הוא בכלל לא עסוק עם עצמו. הוא כל הזמן עסוק עם העולם החיצוני. תאווה, יש לאדם שני דברים. גוף ונשמה. הנשמה היא באה להניג את הגוף. כשאתה נותן דרור לגוף, הוא מרחיק את הנשמה משורשיה. הוא מרחיק את הנשמה מהמקורות שלה. והדבר הזה גורם לבן אדם להיות מאוד 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 חיצוני. אדם שלא אוהב את עצמו. אדם שמתוסכל מעצמו. אדם שממורמר מעצמו. הוא אדם שרחוק מהאישיות שלו. אדם ששמח ועושה ופועל מתוך שמחה, זה בדרך כלל אדם שמאוד מאוד מאוד מחובר לשורשים שלו, לתכונות שלו, לנטיות הטבעיות שלו, ואסור לנו להסתכל כל הזמן בחוץ, ועל פי זה לקבוע את אמות המידה של מה שווה ומה לא שווה, שיהיה שבת שלום לכולם.